ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מבקשים היום להיפגש עם הרי מיגש. אני רוצה לחזור בקצרה על מה שראינו בפעם הקודמת. עשינו את המעבר מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים, וראינו שזה למעשה מעבר של כל עולם התורה, מעבר של כל עולם התורה לספרד. והסברנו את הסיבות ההיסטוריות. לא נחזור, רק אני אומר, מכיוון שאנחנו עוסקים בראשונים, אז גם המבוא לרים ייגש הוא כמו המבוא לריף, פחות או יותר זה אותה תקופה, זה אותם נתונים ואותם עניינים. ראינו שבסוף תקופת הגאונים נפסקה ההגמוניה של הגאונים על כך שהם אחראים על כל התשובות ועל כל הדברים, אלא זה מתחיל להתפזר. ויש לנו את הסיפור של ארבעת השבועים, שדרך העניין הזה התורה עברה מבבל לספרד. נלקחו ארבעה השבועים, הם היו באונייה, הורידו אותם כל אחד במקום אחר, ומכך התורה התחילה להתפתח.
מה זאת אומרת ארבעה
שבועים? שבו אותם
ארבעה רבנים?
כן. ובשנים האחרונות יש ערעורים בעין ובהי על הסיפור הזה, אבל כך היה מקובל שלקחו אותם בשבי וכל אחד הורידו אותו במקום אחר, ודרך זה התורה התפשטה בצפון אפריקה וכולי. ומה שקרה, ראינו בפעם הקודמת איך עברו כשהיו גזרות של המוסלמים בצפון אפריקה. אז תראו את מיצרי גריבלטר, שממש קטנטנים, ודרך שם עברו לספרד, וזה למעשה תחילת בניין התורה בספרד. ודיברנו בפעם הקודמת על הריף, רבי יצחק אלפסי, שהוא מייסד את העניין הזה, הוא מייסד את המקום הזה, שם הכל עובד מכאן ואילך. אז הבאתי את המבוא הזה כי הוא נצרך לדבר, אבל ראינו אותו, לא נחזור עליו. אנחנו רוצים לדבר היום על הרי מיגש. הרי מיגש, בואו נראה את תולדות חייו, שלקוחים מתוך סדר הקבלה של הראב"ד, וכך כותבים עליו. רבי יוסף אבן מיגש. עכשיו יש דיון איך לכתוב את השם, האם זה מיגש באלף, האם זה בראשי תיבות. מה שידוע לנו שהוא היה לוי, ושמו היה רבי יוסף, ואיך לנקד את המיגש הזה לגמרי לא ברור. מגדולי תלמידיו של הריף היו רבי יוסף ברבי מאיר הלוי, ורבי ברוך ברבי יצחק הליבליה. ורבי יוסף הלוי ברבי מאיר אבן מיגש נולד באדר ראשון שנת 1077. אז אנחנו יכולים לעשות את החשבון המדויק היום כמה שנים עברו. והיה רבי מאיר אביו תלמיד חכם ונשוא פנים, ומנערותו של רבי יוסף הלוי היה מכיר בו רבי יצחק ורבי ברוך אל הבליה, שאדם גדול היה בחוכמה, והיה משתדל לרבי מאיר ללמדו ביום ובלילה, שהיו שניהם אוהבים זה את זה כנפשותם, רבי יצחק ברבי ברוך ורבי מאיר הלוי אבן מיגש. הם היו חברותה, שני יהודים שהיו חברותה, אהבו ללמוד מאוד מאוד אחד עם השני. מה קרה? וכשנכנס רבי יצחק אלפסי לספרד, שאת זה למדנו בפעם הקודמת, כשהוא נכנס לספרד ונתיישב באליסינה, ראינו שזו העיר שבה הוא היה, הייתה לו ישיבה, הלך רבי יוסף הלוי אליו ממדינת אשביליה, והוא כבן י"ב שנה, ועמד לפניו. זאת אומרת, הרי מיגש היה ילד בן 12 כשהוא התיישב ללמוד אצל הריף, ילד בן 12, שלחו אותו לישיבה, הוא התיישב ללמוד אצל הריף, ועמד לפניו כי"ד שנה לקרוא יומם ולילה, והיה לו לרב יצחק לבן נבון. הריף התייחס אליו כאילו שהוא הבן שלו, עד כדי כך הוא למד אצלו בצורה מסודרת, והגדילו בחוכמה ושמחו קודם פטירתו, וכתב לו ספר שאפילו בדורו של משה לא ישתכח כבתי. הריף כל כך שיבח את התלמיד הזה, את הרי מיגש, שהוא אמר, מעולם לא היה לי תלמיד כזה, לא היה דבר כזה של תלמיד ברמה כזאת, באופן כזה, וכולי וכולי, שהוא היה כל כך מצוין בחוכמה ובעניין ובידיעות ובהתמדה. זאת אומרת, הוא מדבר על הרי מיגש בצורה מיוחדת במינה. זאת אומרת, רב משווה תלמיד שלו, רב משווה תלמיד שלו למשה רבינו. תחשבו מה זה. עכשיו, מי זה הרב הזה? זה הריף. על הריף דיברנו בפעם הקודמת. לא, הרי תראה להם איפה אנחנו נמצאים. כאילו, ראינו את המקום שלו, את העוצמה שלו, את העניין. אז ראינו איזה מעמד היה לריף. והריף הזה משווה את הרי מיגש, משווה אותו ל... הוא אומר שממשה, אפילו בדורו של משה, לא ישתכח כבתי. למה? דהילו בדורו של משה כתיב, עבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים, הוא כתיב בתרי, ויקח את ראשי שבטכם אנשים חכמים וידועים, ואילו נבונים לא כתיב בהו, והוא חכם ונבון. זאת אומרת, הרי מיגש הוא גם חכם וגם נבון. ולאחר פטירת רב יצחק, זאת אומרת, אחרי שהריף נפטר, ישב רב יוסף הלוי על כיסאו מסיוון, ראינו 1103, עד 1141 למתחת שנה, ובכולם הייתה תורתו אומנותו, וטבעו יוצא מספרד עד מצרים ועד בבל ובכל הארצות. נסתכל לרגע במפה, אם אנחנו מדברים על ספרד, אז תראו מה המשמעות שזה מגיע למצרים. זה מרחק עצום. ראינו שהמעבר מצפון אפריקה לספרד הוא מאוד פשוט, אבל מצרים לא נמצאת בצפון אפריקה. מצרים נמצאת קרוב מאוד לארץ ישראל, ועם כל החוכמה עוברת לשם, צריך להבין מה היה מעמדו ומה היה עניינו. הוא היה מיוחד, והוא נשמח. זאת אומרת, עריף מקבל אותו כתלמיד בגיל 12. בגיל 12 הוא מפתח אותו ומגדל אותו. ובכולם הייתה תורתו אומנותו, וטבעו יוצא מספרד עד מצרים ועד בבל ובכל הארצות, ומוסף על חוכמתו הגדולה, היו מידותיו מהידות בו. לא כיוונו, אבל זה מה שדיברנו בדיוק בסעודה השלישית, על המידות. אין קניין של תורה בלי מידות. והיו מידותיו מהידות בו. זאת אומרת, כותבים על זה, מעבר לגדלותו בתורה, שהוא מזרע משה רבינו עליו השלום, שהיה עניו מכל אדם, ונתן לו הקדוש ברוך הוא רוחב לב, ועובר על מידותיו, ועובר על פשע, הקדוש ברוך הוא יגמילהו כל הטובה שעשה לישראל. ולאחר פטירת רבי יוסף הלוי, שמע העולם מן הישיבות של חוכמה, ודורו הוא הדור השלישי ברבנות, ואף על פי שרבי מאיר בנו, ורבי מאיר בן אחיו הם תלמידיו, זאת אומרת, היה לו בן והיה לו אחיין שהרי מיגש לימד אותם, ובעלי קבלתו והם חכמים גדולים, אבל מפני הרעה נאסף הצדיק. ואחרי פטירת רב יוסף, היו שני חירום וגזרות ושמדות, ומפני כן לא יכלו בניו של רב יוסף להושיב ישיבות, אלא גלו בראש גולים למדינת טוליטולה, ומשתדלים להעמיד תלמידים כפי יכולתם. זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים, הרי הכותרת שלנו פשוט שוט, מבקשים להיפגש עם השוטים של גדולי הדורות במהלך הסדר. והסברנו בהתחלה מה זה בכלל שוט, מה זה שאלות ותשובות. אמרנו שאנחנו מתחילים מהשוטים שמופיעים בגמרא ועד לשוטים של ה-SMS. לא יודע אם נביא דוגמאות ל-SMS, אבל אמרנו מה עובר על ספרות התשובות. וערכנו איזה רקע היסטורי גדול, הספקנו לדבר על תשובות הגאונים, ראינו כל מיני דוגמאות של תשובות הגאונים, שהם הראשונים שמסדו את המושג הזה של שאלות ותשובות. בפעם הקודמת כבר התקדמנו לתקופת הראשונים, עשינו גם, מי שזוכר, עשינו בשיעור סדר, מה זה ראשונים, מה זה אחרונים, מה זה אחרוני האחרונים, כדי שנדע על איזה תקופה אנחנו מדברים. אנחנו עוסקים עכשיו בתחילת תקופת הראשונים, מקביל לרשי, בעזרת השם, בפעם הבאה אולי נדבר על רשי, צריך לעשות סדר בין האשכנזים לספרדים, אז ריף והרי מיגש, אנחנו רואים איפה הם היו, ודיברנו על הריף, עכשיו אנחנו מדברים על גדול תלמידיו של הריף, ודיברנו על הריף ועל כל המפעל שלו. זאת אומרת, אנחנו נכירים את הריף מהגמרה, אבל דיברנו על הריף בתשובות. הבאנו דוגמאות לתשובות שהריף אישים לאלה ששאלו אותו, ואנחנו רואים שבגיל 12, הילד הזה, הרים ייגש, שאבא שלו היה תלמיד חכם, התיישב לפני הריף, למד אצלו 14 שנה, והריף מדבר עליו בצורה מיוחדת במינה, ומה שקורה, אין לנו, לא הגיעו אלינו הרבה ספרים של החידושים שלו. דווקא ראיתי ביום חמישי איזה משהו חדש שיצא שקשור לחידושים שלו. בדרך כלל לומדים אותו בעולם הישיבות בבבא בתרא ובשבועות. בבבא בתרא ובשבועות יש חידושי הרים ייגש, אבל מסתבר שהוא כתב עוד ספרים ועוד עניינים, ולא הכל הגיע לידינו. אבל וגם התשובות שלו זה משהו שממשיך לצאת, תכף נדבר על התשובות. עכשיו, איך התייחסו אליו גדולי הדורות? ראש וראשון לכולם זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב עליו בהקדמות למשנה כך, ממש בסוף ההקדמות למשנה, וכאשר הגיע הזמן אלינו, הרמב״ם מתכוון לומר שאנחנו הגענו להעביר את התורה, זה הגיע אלינו, היה משה רבינו, היה יהושע, היו זקנים, היו נביאים, בקיצור היה את כל העניינים כולם.
הגיע אלינו כאילו הזמן של הרמב״ם.
כן, כשהגיע הזמן של הרמב״ם. וכאשר הגיע הזמן אלינו, נשענו על מה שמצאנו מן החקירה והדרישה אל מי שקדם. אז מה עשינו? נשענו על מי שהיה קודם לנו, על מי שכאילו העביר את המסורת לפנינו. מי היה המורה של הרמב״ם לגמרא? דרך אגב, זה פלא שאין חידושים של הרמב״ם לגמרא. זאת אומרת, הרמב״ם סיכם את הכל ביד החזקה. אין פירוש של הרמב״ם לא לתורה ולא לגמרא. אז לתורה עשו בשנים האחרונות מפעלים שהוציאו במורה נבוכים, יש פירוש לכל מיני פסוקים ובהקדמות ובכל מיני פירוש המשנה, אז לקטו כל מיני דברים. אבל מעניין שהרמב״ם כתב פירוש למשנה, כתב כמובן את היד החזקה, כתב מורה נבוכים, יש לנו כמובן אגרות ועוד דברים כגון אלו, אבל פירוש לגמרא, מי היה המורה של הרמב״ם לגמרא? אז הוא כותב, ועל ההשתדלות לפי היכולת בהשגת כל מה שנקווה שיועילנו לפני השם, וקיבצתי מה שבא לידי מפירושי אבי זצל, וזולתו מפי רבינו יוסף הלוי. זאת אומרת, אביו של הרמב״ם, רבי מימון, רבי משה בן מימון, רבי מימון למד אצל הרים ייגש, הוא היה הרבה של אביו של הרמב״ם בגמרא, כי שכל זה האיש בתלמוד מפליא. וזה תרגום מאוד מעודן של הרב שילת. אתם יודעים איך זה מתורגם בתרגומים היותר מוקדמים, במה שיש ברמב״ם לעם וכולי? כי שכלו של האיש בתלמוד מבעית. מם בית עין יוטט. מבעית. זאת אומרת משהו בלתי נתפס. ראשו של האיש הזה בתלמוד מבעית. ככה תרגמו. הרב שילת עשה רענון של כל התרגומים, והוא רצה להיות נאמן למקור וכולי, אז הוא כותב מפלי, השם היודע, למי שהתבונן בדבריו והעמקתו בעיון, עד שכמעט אומר עליו, לפניו לא היה כן מלך כמור. איזה הגדרה של הרמב״ם. הרמב״ם, כל מילה ברמב״ם, אנחנו מדייקים בה בדיוקי דיוקים. אני אומר, מתחילים אחר את חנוכה. אז איזה דיונים יש על ההלכה הראשונה, ומה הוא אומר? מצווה חביבה יד מאוד. מה פתאום הרמב״ם נותן ציון למצווה? פתאום הוא אומר, מה, ותקיעת שופר זה לא מצווה חביבה? מה זה חביבה יד מאוד? וכמה קולמוסים נשתברו על הדבר הזה? להבין, למה הרמב״ם כותב את זה פה? למה הוא לא כותב את זה במקומות אחרים? ופה כותב הרמב״ם, לא היה כן מלך כמוהו. זאת אומרת, מלך בגמרא, מלך שהסביר את הגמרא ואת הכל, לא היה מישהו כמוהו. בדרכו זו, וקיבצתי גם כן ההלכות שמצאתי לו בפירושו בעצמו, ומה שנראה לי גם כן, מה שנראה לי אני גם כן מפירושים לפי חולשת יכולתנו. זה מה שכותב עליו הרמב״ם. המאירי בסדר הקבלה, המאירי בית הבחירה למאירי יצא בשנים האחרונות, זה כתבי יד שהתגלו, וחוץ מהפירוש של המאירי לפרקי אבות, הוא כתב שם הקדמה שהוא קורא לה סדר הקבלה. ומה הוא מספר בה? והרב רבי יוסף הלוי אבן ניגש, והרב רבי יוסף זה הפליג בפירושי התלמוד מאוד, בפירוש מעולה ובפסקים אמיתיים. יש מהם איתנו פירוש מסכת שבועות ופירוש מסכת בבא בתרא. כפי שאמרתי, היום כבר התגלו עוד כתבי יד, ויש לנו עוד פירושים למסכתות של הרי מיגש. ונפטר הריף בשנת דדת אלפים ותף תף פי גימל, צריך לומר תף תף סמך גימל, ראינו את זה בפעם הקודמת, שיש מחלוקת מתי הוא נפטר, והרב אבן געש הנזכר ישב לפניו, והוא נער בן י' ב' שנים, עד שנפטר הרב זל, והנחילו בחייו כיסא כבוד ישיבתו. זאת אומרת, בגיל 12, הריף נותן את הישיבה שלו לרי מיגש. הוא אומר, עכשיו השאלה אם זה באמת מדוקדק מבחינת השנים. תארו לעצמכם שיבת הכותל מביאה ראשי ובן 12, גם כשמביאים ראשי ובן 60 חצי מהתלמידים לא שומעים. אז מה הם יעשו כשיהיה מישהו בן 12? והוא ממנה אותו לראש ישיבה. וישב על כיסאו בסיוון שבאותה שנה, ונפטר בשנת דלת אלפים ותף תף קוף א', והשאיר אחריו ברכה וחיים עד העולם, נר העולם. תלמידו, הרב הגדול רבי משה ברבי מימון. שפה יש בעיה היסטורית, שהרב שושנה, זה יהודי מכון אופק שחי איתנו היום, הוא יש לו קשר מיוחד לכתבי יד בספריות שאף אחד לא הצליח להגיע לפניו, שנמצאים בברית המועצות. והוא חבר שם, זה כנראה עסק של הרבה מאוד כסף, הוא גואל כתבי יד, הוא יושב שם, מכון אופק, הרב אברהם שושנה, והוא מוציא הרבה מאוד דברים, ובין השאר הוא הוציא את סדר הקבלה הזה של המאירי, ותראו מה הוא מאיר בהערת תפריש י' ד'. הוא אומר שיש פה בעיה היסטורית. אמנם, כך גם כותב הרמב״ם במקומות אחדים, אבל לפי סדר הזמנים זה אי אפשר. למה? לפי שהרמב״ם נולד ד' תף תף צדיק ח', עוד לא דיברנו על תשובות הרמב״ם, בעזרת השם נדבר עליהם, שלוש שנים קודם פטירת הרי מיגש, תאריך לדעת הרמב״ם, נתבהר במאמרי לתולדות הרמב״ם. יש שהסבירו שמכנהו רבו לפי שלמד מתורתו, ויש שהסבירו שמכנהו כך לפי שאביו רבי מימון היה תלמידו. ועכשיו נתברר שכנו מדברי בנו הרב אברהם בן הרמב״ם, ספר המסטיק לעובדי השם, זה ספר שכתב רבי אברהם בנו של הרמב״ם, הוא כתב שני דברים, המסטיק לעובדי השם, ספר בענייני עבודת השם, והוא כתב גם מאמר גדול מאוד על אגדות חז"ל. בדרך כלל אנחנו ישובים פה במוצאי שבת סביב אגדות חז"ל של המסכת הנלמדת, השנה אמרנו שנעשה שינוי בחלק החדש שהופיע לאחרונה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שגם המאירי בסדר הקבלה שהוא אומר, אז יש פה איזה דיוק שיכול להיות שאבא של הרמב״ם היה תלמיד אצלו. בכל אופן, אנחנו רואים מהי הערכה של הראשונים לרי מיגש, איפה הוא עומד, באיזה קטגוריה הוא נמצא, מה המציאות שלו ומה העניין שלו. מכיוון שאנחנו עוסקים בשוטים, אנחנו לא עוסקים עכשיו בדמויות באופן כללי ובחידושים, אז יש בהקדמה של התשובות שלו במהדורת מכון ירושלים, שזו המהדורה האחרונה שיצא לתשובות, כתוב כך: ספר רשות לרבינו הרי מיגש נודע בישראל בערך כ-30 שנה אחרי פטירת רבינו המחבר. זאת אומרת, זה לא ספר שיצא לאחרונה, אלא 30 שנה אחרי שהוא נפטר כבר הוציאו את השוטים שלו. אז תחשבו מה זה, איזה ספר קדום זה. ויש אומרים כ-9 שנים לאחר פטירתו. תשובותיו היו כבר ביד רבים מהראשונים, כהרמב"ן, הרשב"א ועוד רבים, אשר הביאו מהם יסודות בהלכה. כמו כן, תשובות רבות מרבינו נתפסו בתוכחי השיטה מקובצת לרבי בצלאל אשכנזי. זאת אומרת, כשליקטו את כל הדברים הללו, אז כשהוציאו את השוט שלו, כל מקום שהוא חתום על זה, הרי אבן מיגש וכולי, הוציאו את זה לשוטים. יש תשובות אשר אינן הלכתיות, ויש תשובות פרשניות. הרבה מאוד שאלות שואלים אותו לפרש פשט בתלמוד. ראינו שחלק ניכר מתשובות הגאונים זה לפרש גרסאות ודברים בתלמוד. לנו יש היום ארונות שלמים של ראשונים ואחרונים ושיעורי ראשי הישיבות. כל הדברים האלה לא היו להם. אז היה להם תלמוד והם רצו להבין מה כתוב בו. אז הם שלחו שאלות לגאונים, שלחו שאלות לראשונים. יש תשובות קצרות בלא מסע ומתן כלל, ויש תשובות בהם חוזר רבינו בסוף התשובה על דבריו, לסכם את היוצא ממנה. יש גם תשובות שלמות, שבוודאי נלקחו מפירושיו של רבינו לשס, ויש תשובות רבות כפולות עם שינויי לשון קטנים. רבינו כתב תשובות לכל קצוות העם, לבתי הדין שבעירו ובערים אחרות, לתלמידי חכמים, לתלמידיו השואלים פירוש הסוגיות וההלכות, ואף לשואלים עמי הארץ שאינם מבינים בלימוד ובהלכה, השיב לכל אחד כפי הבנתו. כמו כן, שאלות רבות הופנו אליו שיבאר בהם את כוונת הריף. מכיוון שהוא היה תלמיד של הריף, ביקשו ממנו לברר. כפי שכותב לו השואל, ובימי רבינו הרב, הסתמת לנטובה ולא התברר לן פירושה. כאילו, הרב הסתלק, לא הצלחנו לשאול אותו מה פירוש הדברים, אנחנו לא יודעים. יודיענו דעת רבינו, יצחק בזה, אבל אתה היית תלמיד שלו, אז מה הוא סבר, מה הוא אמר בעניין הזה? ועוד, והיה מבאר את דברי הריף החתומים והקשים להבנה. התשובות במקורן אינן בשפה הערבית. זאת אומרת, הוא כתב את כל התשובות שלו בערבית, היום זה כמובן מופיע בעברית, אבל זה תרגום. במקור הוא כתב את הכל בערבית. השפה המדוברת בימים ההם, ויש בידינו עלים ממקור התשובות בערבית. זאת אומרת, נשארו כתבי יד של התשובות בערבית. אמנם, התרגום לא היה מדויק בתכלית, כי המתרגם, כנראה אחד מתלמידי רבינו, התקשה לפעמים בפענוח השאלות והתשובות, או שתרגם את הוראת רבינו בגוף שלישי, כמו אמר רבינו, הורה רבינו, וחייב אותו רבינו, מה שמהווה חסר גדול בבהירות הדברים. זאת, מלבד המקומות הרבים בהם הלשון מגומגמת, חוזרת על עצמה ומתורגמת לחצאים. כמו כן, המתרגם מסתפק לו אחת ביחוסן של תשובות רבות, אם הם לרבינו או לחכמים אחרים בני דורו, או לרבו עריף. אז אם נסכם מה שראינו עד עכשיו, ראינו את הרקע של, את המפה ואת הרקע לתקופת הראשונים, הסברנו מי היה הרי מיגש, מה היו תולדות חייו, מי הוא היה ומה הוא עשה, ראינו את הערכה המיוחדת של חכמי הדורות, הבאנו שתי דוגמאות של הרמב״ם והמאירי, איך הם מעמידים את הרי מיגש באיזה מקום מיוחד מאוד, והיה שכלו מבעית בתלמוד, זאת אומרת, מעמידים אותו במקום מיוחד בהבנת התלמוד, האם הוא היה רבו של הרמב״ם ישירות, או כנראה רבו של אביו, ואמרנו כמה מילים על התשובות שלו. כדרכנו, נתבונן בשתי תשובות. התשובה הראשונה, שאלה הלכתית פשוטה, שהוא נשאל בה, סימן קוף פי ג' וששאלת, אם מותר להיכנס באוהל שהוא שעטנז, לשמור עצמו מן החום ומן הקור, או אין השעטנז אסור אלא דרך מלבוש. זאת אומרת, נשאלה פה שאלה, כולנו יודעים, יש איסור בתורה, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. ועכשיו שאלו אותו שאלה, הרגו שם איזה אוהל, עכשיו כל המגורים באותם ימים היו באוהלים ובדברים כגון אלו, ועכשיו שאלו, אם הבגד הוא משעטנז, ברור שאסור להשתמש בו, אבל אם יש לי איזה ציליה, יש לי איזה אוהל, יש לי איזה משהו שאני לא נהנה ממנו, הוא לא נוגע בי אפילו בגוף, הוא נמצא גבוה, האם מותר ליהנות מהדבר הזה או שאסור? שאלה הלכתית פשוטה. תשובה, השעטנז לא אסרו הכתוב, אלא לעניין לבישה והעלאה שיהיו נוגעים בגופו. אבל לשבת תחתיו בלי שיהיה נוגע בגופו אינו אסור. שאין השעטנז אסור בהנאה. אין איסור הנאה בשעטנז. יש איסור לבישה, אין איסור הנאה. ומה ששאלת על תלית מצויצת כהלכתה, אם אסור לצאת בה בשבת, אם לא היה מתעטף בה, אלא כרוכה סביבות צווארו. אדם יש לו תלית, קר מאוד בחורף, הוא הולך מהבית, הוא אומר, מה, אני סחוב גם צעיף, גם בעיל, גם תלית, אני אשים את התלית כצעיף, ואני אצא. עכשיו, כמובן, מדובר במקום שאין עירוב. על זה אנחנו מדברים. אז זה מה ששאלו אותו, על תלית מצויצת כהלכתה, אם אסור לצאת בה בשבת, אם לא היה מתעטף בה. עכשיו, אם הוא מתעטף בתלית, אז התלית היא דרך לבוש. זה חלק מהלבוש שלו, ודאי שהוא יכול ללכת עם התלית. אבל הוא לא מתעטף בתלית כדרך שמתעטפים בתלית, אלא הוא משתמש בה כצעיף. כשהוא יגיע לבית הכנסת, הוא יפרוס אותה כתלית. מה עושים עם הדבר הזה? לפי שראית משאורה שאסור לצאת בה, על זה התואר, ונתלה במה שאמרו, היוצא בתלית שינה מצויצת כי הלכתה חייב. ואמר, כיוון שמצינו דציצית לגבי תלית לא בטיל, ואם חסר דבר מהחוטין היה נשאר מסוי. אם התלית היא פסולה או חסרה או חסרים פטילים באחת הכנפות, אז ודאי שאסור לצאת בזה, כי זה לא בגד. כן, אם לא נתעטב בה, כיוון שלא יצא בה ידי חובת ציצית, שב להיות כל הציצית מסוי. אותו דבר, אם הוא לא שם אותה כמו תלית, האם זה מותר או אסור? תשובה, אם הייתה התלית מצויצת כהלכתה, מותר לצאת בה בשבת, והיא כרוכה סביבו צווארו. הרי מיגש מתיר לצאת במקום שאין בו עירוב, וזה קורה, זה דבר שיכול לקרות. ישראלים שנמצאים בחול, בארץ, כמעט בכל המקומות יש עירוב, אלא אם כן מישהו גם על זה לא סומך, אבל בחול הרבה מקומות, ואין שום יהודי שילך עם תלית בשבת בחול, בעקבות כל האנטישמיות וכל מיני עניינים, אז בדרך כלל שמים את ה... אז רוב היהודים בחול שהם אנשי חול, יש להם תליתות בבית הכנסת. פשוט התלית בבית הכנסת, הוא בא ומתעטב בה, מה יעשה יהודי שלא זה? אז הוא איכשהו, הוא שם את התלית מתחת למעיל, הוא שם על זה מעיל ויוצא. אז הוא אומר לך, הרי מיגש, שאם התלית מצויצת כהלכתה, מותר לצאת בה בשבת, והיא כרוכה סביבו צווארו, לפי שאנו מוצאים הרבה אנשים יוצאים בה. כך, ואבא בזה דרך מלבוש ואינו מסוי. ואינו מסוי, זה לא נחשב משהו שאסור בשבת. ואין זה דומה למה שאמרו היוצא בתלית שאינה מצויצת כהלכתה חייב. למה? לפי ששם היא עצמה אינה כהלכתה. כי התלית היא פסולה, אין לה שם של תלית, חסר לה פטילים או נקרא או לא עשו ומשהו כזה, וחזרה להיות מסוי. אז זה סתם כאילו שהוא סוחב איזה בד עליו, וזה ודאי שאסור בשבת, כי רק מותר, דרך מלבוש. אבל הכה, הועיל והיא מצויצת כהלכתה, אף על פי שאינו מתעטף בה, הוא לא הולך בה כדרך שהולכים עם ציצית, אין זה מחייב שתחזור להיות מסוי, לפי שהציצית חובה תליתי. ואם היה מנהג שאין בני אדם יוצאים בתליתות והם כרוכים סביבות צווארי, אז היינו עושים גוף התלית מסוי. אבל הוא אומר, לא, אנשים יוצאים עם התלית גם בצורה כזאת, כנראה שזה היה מקובל שם, וממילא זה בסדר. דומה למה שאמרו בשבת, היוצא בתלית מקופלת ומונחת על כתפו בשבת חייב חתן. אם אדם סתם הוציא מה שקית של התלית את התלית והוא שם אותה על הכתף, היא מקופלת, זה מסוי בשבת, כי למה אתה הולך עם זה ככה, אם אין עירוב? אבל הואיל ואנו רואים הרבה אנשים כמנהגם ודרכם לצאת בתליתות, והם כרוכים סביבות צוואריהם, והוא דרך מלבוש, הנה יצא מכלל היותו מסוי, וזה יהיה בסדר גמור. וששאלת, כל זה בשאלה אחת, ראינו על שעטנז, יש איזה דבר מאוד מעניין, הקהילות יעקב, היה הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב, היה נשוי לאחות של החזון איש. וכשהוא נסע לדייט הראשון, אז הוא נסע ברכבת. נסע ברכבת. ובאירופה היו רכבות שהיו נוסעות יומיים וכולי, רכבות של חוץ לארץ. היה לו ספק, זה מעניין לפי התשובה פה, היה לו ספק עם הריפוד. האם הוא יכול לשבת על הריפוד ברכבת שהוא נהנה משעטנז, ממשהו שהוא לא... דרך אגב, היום אין את זה כמעט. לא מזמן הייתה לי שאלה מעשית בקשר לאיזה ריפוד בבית, אז אמר לי דווקא אחד הרפדים פה בשוק, ברחוב הנוצרים, שהוא מכיר את כל העסק הזה, אומר לי, תשמע, לעשות היום צמר ופשטים, זה כל כך יקר, מי עושה את זה? הכל סינתטי היום. זאת אומרת, אין בכלל מציאות, לא יודע באופן כללי, אבל כאילו אמר לי, כל הבדים שאתה אומר לזה, הכל סינתטי, זה לא סינתטי. אבל אם אתה רוצה, אני אצלצל למפעל שזה, וכמובן שאמרו שזה לא. אז בקיצור, אחרי שהוא הגיע לפגישה, אז אחות של החזוני שאמרה לו, תשמע, אני לא יודעת, הוא היה עייף כל הפגישה. נפגשנו וזהו, היה עייף, לא יודעת מה לעשות, אם זה מתאים או לא. אז החזוני שאמר לה, הוא כנראה אמר לו משהו כזה, הוא היה עייף כי הוא עמד כל הדרך, הוא לא רצה ליהנות מהריפוד שהיה בספק, לא שהוא ידע שזה שעת נס, אבל הוא חשב אולי זה ברכבת של גויים בחוץ לארץ, מי יודע מה יכול להיות, אז הוא לא התיישב בה, הוא לא ישב כל הדרך. וששאלת אם עשייה ציצית של צמר בתלית של צמר גפן הוא יותר משובח מציצית של פשטן בתלית של פשטן, או ששניהם שווים, זה אנחנו יודעים, תשובה, ציצית של פשטן בתלית של פשטן, או תלית של צמר בציצית של צמר, שניהם במדרגה אחת, ושניהם יותר משובחים מציצית של צמר בתלית של צמר גפן או של משי. למה? לפי שציצית של פשטן בתלית של פשטן, או ציצית של צמר בתלית של צמר, הם מדאורייתא. אבל ציצית של צמר בשאר מינים הוא מדרבנן. אנחנו יודעים גם מה שולחן ערוך פוסק בהלכות ציצית, האם הבגד צריך להיות מצמר או לא, היום יש כל מיני עניינים בדבר הזה. הזכרנו, אומרים שהחזון איש לא היה הולך עם ציצית צמר, זאת אומרת שהוא היה הולך עם ציצית לא מצמר. היום הספרדים זה מלכתחילה ככה, אשכנזים גם רבים ימצאו את זה, אבל זה עניין בדבר הזה. התשובה הבאה היא התשובה המפורסמת ביותר של הרי מיגאש. היא תשובה כל כך מפורסמת שנכתבו עליה הרבה מאוד פרטים עד הדור שלנו, וכי היא משהו מאוד מאוד מהותי בפסיקה. היא משהו מאוד יסודי ומאוד מהותי בפסיקה, והיא נוגעת לדברים שדיברנו בשיעור הראשון כשהתחלנו את הסוגיה הזאת. איך פוסקים הלכה? האם עדיף לפסוק הלכה מהשולחן ערוך? או עדיף, זה מתחכך בזה, זה לא בדיוק זה, או עדיף לפסוק הלכה משוטים? שוטים שאלו את הרב, פרגולה כזאת וכזאת, עם תמונה, האם היא טובה לסוכה? האם עדיף לפסוק מזה הלכה? אני עכשיו בונה בית, אני רוצה שהנגר יעשה לי איזושהי פרגולה, אני רוצה שזה יהיה לי טוב גם לסכך בסוכות, או שעדיף ללמוד את השולחן ערוך וכו' וכו', ומשם נפסוק הלכה.
אוקיי, יש פה... אנחנו רוצים להוציא הלכה?
אנחנו הזה, על זה זה מסתר... זה הסיפור פה. ויש פה סיפור מרתק, זאת אומרת, אני לא ידעתי שאני נופל לבור שומן, אבל נפלתי לבור שומן מסביב לתשובה הזאת, והתשובה הזאת היא כזאת, והרי מיגאש מאוד מיוחד בדבר הזה, ומסתבר שבמהלך הדורות המון המון דיונים ופלפולים סביב התשובה הזאת, כי זה משהו מאוד יסודי ומאוד עקרוני שצריך להכיר אותו ולדעת אותו. שאלה, מה יאמר אדוננו באיש אשר לא קרא מעולם הלכה עם רב? הוא לא למד, הוא לא קרא הלכה עם רב, אין לו יסודות של פסיקה, ואינו יודע דרך הלכה ולא פירושה ולא קריאתה. לא למד שולחן ערוך עם טור בית יוסף, עם כל המקורות, עם הראשונים והאחרונים, כמו שלומדים הלכה. כל אחד יודע איך לומדים הלכה. אלא שהוא ראה הרבה מתשובות הגאונים ז"ל וספרי הדינים. זאת אומרת, הוא יודע לצטט. הוא היה הסופר שמעתיק וכותב את כל התשובות, אז הוא יודע לצטט, במקרה כזה פסקו כך, במקרה כזה פסקו כך וכו'. ולא נעלם מאדוננו שהתשובות אינם עומדות על מצב אחד, בפרט הישנות מהם, שנכנס מהם הפסד מצד המעתיקים אותם. אנחנו צריכים להבין, אחת הבעיות הגדולות בספרי התשובות, ובעזרת השם, כשנתקדם, אז אנחנו נראה את זה בצורה מאוד בולטת, הרי... איך כתבו תשובה? הייתה מגיעה שאלה. את התשובה היה צריך לכתוב בכתב יד. לא תמיד היה למשיב זמן לכתוב את זה. אז היה מושיב לידו מישהו, ואומר לו, תכתוב, הרשב"א, התשובות, הכי הרבה תשובות של הראשונים, אחד שכתב הכי הרבה תשובות בין הראשונים, זה הרשב"א. שוט הרשב"א זה השוט הכי גדול. אז עכשיו, מה, כל היום הוא ישב וכתב? אז הוא הושיב לידו מישהו, ואז... הוא אמר זאת וזאת הייתה השאלה. עכשיו המעתיק הרבה פעמים אמר, מה זה משנה אם זה קרה בשעה 7 או זה קרה בשעה 8? השאלה הייתה אם זה קרה דבר כזה וכזה. או מה זה משנה אם זה קרה בתל אביב או קרה בחיפה? אז המון המון מההעתקות האלה של התשובות, אז הן מצונזרות. כאילו הן מצונזרות כי המעתיקים, אחרי זה מה קרה? רצו להעתיק הלאה את תשובות הרשב"א. אמר המעתיק, רגע, התשובות האלה זה רק דברים טכניים. זה לא חשוב. אז הוא לא העתיק אותם. ולאט לאט במהלך הדורות, התשובות הגיעו אלינו מקוטעות. לא הגיעו אלינו בצורה השלמה שלהם. שנכנס בהם ההפסד מצד המעתיקים אותם. ועם זה יחסו קצת תשובותיהם לזולת בעליהם. גם הרבה מן הגאונים הורו בתשובותיהם על שאלה אחת. ואחר כך חזרו בהם מאותה הוראה. או השיגו אותם אחרים בכך. ואם איש שעיקר ידיעתו בתשובות האלו, ואינו מבין הצדק מהם, מבלתי הצדק, אם יוכל להורות בעניין אחד או אחר, או בנידון אחד, ויפסוק הדין בו, ואפשר להיות שאותה שהורה ממנו כבר חזר בו מהמורה בו. אם הוא יודע רק את הדברים הטכניים, את התשובות, מי יודע, אולי בנסיבות אחרות, המשיב חזר בעצמו, וכבר אמר איזשהו דבר אחר, אבל הוא לא יודע, הוא רק יודע את הפרטים. ומי שאינו מבין עיקר הדין, ולא מאיזה מקום יצא מן התלמיד, מן התלמוד, אם הוא מותר להורות, או אם ראוי לסמוך עליו בשום דבר, בפרט אם הוא בלתי ירא שמיים. גם זה יכול להיות. הוא כותב מהר, לקחו אותו להיות ספרא דדיינא בבית הדין, אבל לא ברור שאנחנו סומכים על ההכשר שלו. הוא אדם שיש כל מיני פיקפוקים וכל מיני הרהורים על הדבר שלו. והעידו עליו ברשעויות רבות, ועוד העידו עליו שהוא נתלה היום לעניין דין אחד בשאלה אחת, הוא מייחס אותה לגאון אחר. ומחר הוא נתלה בדין הדומה לו בשאלה אחרת, באופן אחר הוא מייחס אותה לגאון אחר. יבאר לנו אדוננו שורות הדין בזה ביאור מספיק. זאת השאלה שהוא נשאל, ומסתבר שיש פה דבר שהוא מאוד משמעותי להרבה מאוד דורות. תשובה. הוא מפתיע מאוד בתשובה. הרי מיגש מפתיע מאוד מאוד בתשובה. מאוד. דע שהאיש הזה ראוי יותר להתיר לו להורות מאנשים רבים קבעו עצמם להוראה בזמננו זה, ורובם אין בהם אפילו אחד משני דברים אלו. רצוני לומר, הבנת ההלכה והעמידה על דעת הגאונים זל. ואותם שמדמים להורות מעיון ההלכה ומחוזק עיונם בתלמוד הם שראוי למונע מזה. מה זאת אומרת? אדם אומר, למדתי סוגיה בתלמוד, ועכשיו אני רוצה להורות מזה הלכה. נחמד מאוד, מי אמר שלמדת נכון? אולי אתה טועה בדבר משנה? יש לך טעות אולי. זה שהורה לפי הגאונים, הוא לפחות יודע מה הם כתבו. אז הוא אומר, הם כתבו במקרה הזה, כך וכך. לפי שאין בזמננו זה משיהיה ראוי לכך, ולא משהגיע בחוכמת התלמוד לכלל, שיורה מעיונו מבלי שיעמוד על דעת הגאונים זל. ואיך הוא יעשה את כל הדבר הזה? אבל מי שמורה מתשובות הגאונים וסומך עליהם, ואף על פי שאינו יכול להבין בתלמוד, הוא יותר אגון ומשובח מאותו שחושב שהוא יודע בתלמוד וסומך על עצמו. זה מהפכה מה שהוא כותב פה. אדם שיש לו ידיעות טכניות כביכול, הוא עדיף על מי שהוא תלמיד חכם, כי יכול להיות שאותו תלמיד חכם חסרה לו איזה ידיעה, הוא לא מכיר איזה ראשון, הוא לא יודע איזה משהו, הוא יכול לטעות בדבר הלכה, שהוא אף על פי שהוא מורה מסברה, בלתי אמיתות מראיות הגאונים, מכל מקום אינו טועה בזה, לפי מה שהוא עשה, על פי בדין הגדול מומחה לרבים עשה, ומי ש... זה אותו אחד שמעתיק, ומי שמורה מעיונו בהלכה, אפשר שהוא חושב שאותה הלכה מחייבת אותה הוראה, והיא אינה מחייבתה, אבל זה לא נכון, הוא למד פשוט לא נכון בסוגיה, הוא תלמיד חכם, הוא לומד את הכל וכולי, אבל הוא התבלבל במשהו, ואיתה הוא עיונו אותה בפירושה, ואין בזמננו זה, בזמננו זה, הרי מיגש, מה נענה אננה בתראיו, מי שיגיע בתלמוד לגדר שיוכל לסמוך להורות ממנו. וכבר באו לידי תשובות קצת אנשים, זאת אומרת הוא מביא ראיה, בדברים שהורו בהם, והם חושבים שהורו כדין, ושהוא ברור כשמש, והם טעו בהוראתם, ותלו הדבר ההוא אל מקום בלתי מקומו, ולמדו הדין ממקום שאין ללמוד אותו ממנו, וכבר היה בין הדבר שדנו בו, ובין ההלכה שנתלו בה, לאותו הדין חילוק דק, ודקדוק נעלם ונסתר, ולא הרגישו בו, והיו לוקחים ההלכה בכללה כפשטה, ולא הרגישו בחילוק הדק שבה הוא מדמין הנידון שלהם לה, ואינם מרגישים בחילוק הדק שביניהם. הם תלמידי חכמים מופלגים, אבל יש להם איזה חוסר הבנה במשהו, ומי יודע למה זה מביא. עד שאני אומר שמי שאינו סומך על עצמו, אם הוא נתלה בתשובת הגאונים ובהראותם, שמלאכות פסוקות וסברות קצרות ברורות, הוא יותר משובח מאותם המדמים לאורות מן התלמוד. זה תשובה, זה מהפכה בעולם הפסיקה ובכל ההבנה. ואומנם, אבל רגע, יש פה עוד איזה סעיף, מה שזכרת מיותו בלתי ירא שמיים, אם הוא דיין קבוע, ראוי לחקור בזה, לפי שאין ראוי לנו לעמוד, להעמיד דיין שאינו אגון, לפי שהוא כנותיה אשרה בישראל. ואם אינו דיין קבוע, אלא שאין דן לפניו אלא מי שקיבל אותו על דרך הברירה, אין לנו לעכב בזה. כי יש לפעמים שיש איזה כלל בהלכה, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ואז הם פוסקים את מה שהם פוסקים. זו כמובן תשובה שעוררה הרבה מאוד פולמוסים. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז ביחס לבעלי התוספות, ציטטנו פה, דעה זו אינה דעתם של בעלי התוספות, שכמובן היו באשכנז. וספק אם אחד מהם היה משיב תשובה כזאת, אילו נשאל שאלה דומה. למה לא? כי כל בעלי התוספות, מה הם עושים? הכל זה לימוד, הכל זה למדנות. ואם תאמר, קשיה, מטיבת, מפה, משם, זה בדיוק הפוך. בעלי התוספות, כל מה שהם עושים, הם לוקחים את כל התלמוד ומביאים ראיה ממקום למקום ודנים ומתפלפלים. עכשיו אומרים, לא, אתה יכול לבוא לידי טעות. הם הורו מהתלמוד מכוח עיונם בו, ועם כל עירת הכבוד שלהם כלפי גאונים וקדמונים, לא היו מוכנים לוותר על זכותם זו. זה בעלי התוספות, זה המציאות שלהם. והם קיימוה תוך הסתכלות רחבה וכישרון סוקר, המבין את כל פרטי הדברים שנעלמו לעתים מעיני רבים, צורפם וכוללם יחד. גם המהר"ל, לקראת סוף נתיב התורה, בפרק ט"ו, הוא לא מתייחס לתשובה הזאת, אבל הוא מתייחס לרעיון שיש פה. והוא אומר כך, אבל בדור הזה, אם היו פוסקים הלכה מתוך המשנה, היה זה די, כי המשנה היא ראשית לתלמוד, וההתחלה אליו, זאת אומרת, התחלה של תורה שבעל פה, אבל אין פוסקים הלכה מתוך המשנה, שהיא עשויה לתלמוד, כי התלמוד הוא פירוש המשנה, רק שהם פוסקים הלכה, מתוך הפסקים אשר נתחברו לאורות הלכה למעשה, ולא נעשו ללמד אותם רק לפסוק מהם, ודבר זה יותר רחוק מן הדעת, והראשונים, כמו הרמב״ם ז"ל והטור ז"ל, אף על גב שגם הם חיברו הפסקים בלא בירור, זאת אומרת, הרי על מה נשתברו מאות קולמוסים על הרמב״ם? מה המקור של הרמב״ם? מאיפה הרמב״ם מביא את זה? כי הרמב״ם כתב הלכות, הרמב״ם סיכם את הכל. הרמב״ם באלף הפרקים של היד החזקה, הרמב״ם סיכם את כל הדברים כולם, אבל הוא לא כתב את המקורות שלו. ולכן הפרשנים, מנושא הכלים על הרמב״ם שמודפסים בפנים, ועד היום, עוסקים רבים בלהבין מאיפה הרמב״ם לקח את זה. למה הרמב״ם אמר כך? למה הוא לא אמר אחרת? כמו מי הוא פוסק? האם הוא הסתמך על הבבלי, על הירושלמי? המון המון חיבורים מסביב לדבר הזה. לא היה דעתם רק להורות, סליחה, סוף ההלכה, ואשר הוא עולה מתוך התלמוד. אבל יפסוק האדם מתוכה, מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין, רק הלכתה בלא טעמה, רק לצטט את העניין, לא עלה על דעתם ועל מחשבותם, שהרי אמרו כאן הפוסק מתוך המשנה, נחשב המגושי, כמו שהתבאר הוא שר גנות, שהוא נחשב כמו קוטי. מה, אדם רואה גמרה ומשהו בפוסק, ואילו ידוע מחברים, כי החיבורים ההם יהיו גורמים שיהיו עוזרים את התלמוד לגמרי, כמו הרמב״ם הרציפה שמה, הרמב״ם אמר שברגע שהוא כותב את הספר שלו, לא צריכים יותר ספרים, כי הוא כותב לא רק שולחן ערוך 400 שנה אחריו, כתב רק את ההלכה למעשה, אבל הרמב״ם כתב גם את הדברים שלעתיד לבוא, והרמב״ם אמר שזה, לכן איך הוא קרא לספר שלו, משנה תורה, ואיך אנחנו קוראים לספר שלו? היד החזקה, שלושה ספרים שאנחנו לא קוראים להם בשם המחברים שלהם. השלה כתב את שני לוחות הברית, אז אמרו, איך אפשר לקרוא לספר שני לוחות הברית? אז קוראים לזה השלה הקדוש. האלשך, שהיה בצפת בתקופת רבי שלמה אלקבץ, בעל הלכה דודי, כתב פירוש על התורה בשם תורת משה. אז אמרו, איך אפשר לקרוא לספר תורת משה? אז קוראים לזה על שיחה קדוש. והשלישי זה הרמב"ם, שאנחנו לא קוראים לזה משנה תורה, אלא קוראים לזה היד החזקה. אז הרמב"ם הניח, וזה גם מה שעשה הטור, הטור גם לא מביא מקורות, הוא כאילו מסכם את כל הדברים כולם. הבית יוסף והבח וכולם מתחילים לפרש את זה, והיו פוסקים מתוך החיבורים, לא היו מחברים אותם, כי יותר ראוי ונכון ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד. המהר"ל הפוך מהרים יגש, יותר נכון שיקירו את הסברות וידעו מה קורה, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, שימו לב, הוא מתמודד עם אותם דברים, בלי שהוא כותב אם הוא ראה את הרים יגש, אולי זה היה בערבית, אולי זה היה בכתב יד, המהר"ל חי לפני 410 שנים, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה היה המצב של שוט הרים יגש באותם ימים ובאותו מקום שהמהר"ל היה בו בפראג, אבל יכול להיות שהוא הכיר את זה. אבל הוא אומר, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום, אומר המהר"ל, לא צריך להיבהל מזה. למה? אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד. מה הוא יכול לפסוק? הוא יכול לפסוק מה שהוא יודע, מה שהוא רואה. הוא לא יכול לפסוק מה שהוא לא יודע. זה, מה הוא יכול לעשות בזה? וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, עם כל זה, אבל אם תהיה לטעות, מה יקרה? אומר המהר"ל, אל תדאג. למה? הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב משכלו, ואין לדיין רק מה שעיניו רואות, והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד ולא ידע טעם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך. אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל, אנחנו מכירים את זה ממקום אחר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש אליהם מועדי. המילה אותם כתובה בתורה בלי וב, וחזל דורשים, אלה מועדי השם אשר תקראו אתם, אתם, החודש הזה לכם, אתם אחראים על הדבר הזה. ואם טעינו, אז אומרים שבשמיים מסכימים לטעות הזאת. זה חלק מהעניין, שלא בשמיים מתנורו של הכנאי וכו'. התורה נמצאת פה, היא לא נמצאת במקום אחר. ואולי יאמר אם כן בדור הזה שאינם בקיאים בתלמוד, ולא ידעו אותו איך נפסק ההלכה, הלא בוודאי קשה הוא דבר זה שנשתכחה תורה ואינם רואים לפסוק הלכה. וכל זה מה שאין אחד חוזר על תלמודיות בקי ורגיל בלימודו, כמו שכתבנו למעלה גודל חסרוננו בתורה, המהר"ל עוסק הרבה מאוד בשיטות הלימוד, איך ראוי ללמוד ומה ראוי ללמוד וכו'. עד כי יבוא מורה צדקנו ויסור טיפשות ליבנו ונפלאות מתורתו יראינו, אמן וכן יהי רצון במהרה בימינו, אמן. אם נסכם, אז נוכל לומר מה ראינו היום. התקדמנו, אנחנו ברכבת של הראשונים, בפשוט שוט, הולכים ומתקדמים הלאה. ראינו בקצרה, כי דיברנו על זה באריכות בפעם הקודמת, ולא רצינו לכפול את הדברים, על המעבר של התורה מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים בצפון אפריקה, משם התורה עוברת לספרד. ראינו כאן את הצד הטכני הפשוט, איך זה קרה ולמה זה הגיע. הזכרנו שבפעם הקודמת דיברנו על הרי"ף, והיום דיברנו על אחד אולי גדול תלמידיו, הרי"ף מגעש, פחות מוכר כמובן, פחות מוכר מהרי"ף. הזכרנו שאנחנו מכירים אותו בספרי החידושים שלו על הש"ס, על מסכת שבועות, מסכת בבא בתרא, ואמרנו שבשנים האחרונות יצאו עוד כתבים שלו, יש עוד ספרים שלו שלא כולם התגלו עד היום. ראינו את הערכה, את המשמעות של המיוחדות שבו, גם בדברי הרמב״ם וגם בדברי המאירי. ברור, כנראה שאביו של הרמב״ם למד אצלו, הוא היה מורו ורבו, וממנו, מאביו, הרמב״ם קיבל את הסברי התלמוד, ולכן הוא כל כך התפעל בצורה מיוחדת מהרי"ף מגעש. עסקנו בכמה מאפיינים של התשובות שלו, א', שהם נכתבו בערבית, תרגמו אותם, ב', שהתשובות שלו הם לא תמיד שאלה ותשובה, אלא הרבה פעמים הם הסברים לכל הסוגיה, הם פירושים, הוא כתב פירושים לכולם, לפשוטים, לבתי הדין, לכל הקהל שפנה אליו. בצורה מאוד מפתיעה התשובות שלו התפרסמו סמוך למותו, בין אם נקבל את הסברה שזה היה 9 שנים לאחר מותו, שזה בוודאי, ואפילו אם נקבל את הסברה של 30 שנה, זה גם קרוב מאוד לחיים שלו. זאת אומרת, זה לא משהו שיצא מאות שנים אחרי שהוא היה. ואחרי זה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת לשאלה הלכתית, מה המצב ביחס לאיסור שעטנז, האם זה איסור לבישה או זה איסור הנאה. אגב, זה בכמה עניינים שקשורים לציצית ולשבת שהשתלבו יחד. ולאחר מכן ראינו את תשובה קוף י' ד', שאמרנו שהיא תשובה מכוננת, כי היא תשובה מעבר לתשובה, היא מראה לזה השקפת עולם, היא מראה לזה גישה להלכה, היא מראה לזה, על איזושהי תפיסה. ודרך אגב, זה ויכוח שקיים עד היום, כמו שאמרנו. האם עכשיו אני רואה באיזה ספר תשובות שזה וזה העניין ואני עושה את זה, או שאני אומר לא, אני צריך ללמוד ולראות ולהבין מה ואיך ולמה וכמה, וזו באמת תשובה שהרבה מפלפלים בה. אז מהרבה שמפלפלים בה, הבאנו את דעתם של בעלי התוספות, הבאנו את המהר"ל, שאנחנו רואים כבר שהמהר"ל בגישה הפוכה לגמרי. אומר להפך, אי אפשר לעשות דברים כאלה. הכל צריך להיות הפוך ושונה בתפיסה אחרת ובעניין אחר. תודה רבה ושבוע טוב. בעזרת השם, מוצאי שבת הבאה, מסתום כל אחד יצא ידי חובה בלביבות וסופגניות, ובסייעת הדשמיה, במוצאי שבת שלאחר מכן, ניפגש פה. עוד לא החלטנו סופית על מה, אז אני לא אומר, אבל בעזרת השם אנחנו ממשיכים בראשונים. תודה ולהתראות.